עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:58 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, האחראי לפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM, סטף קורנס, וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. לוואטסאפים אפשר לשאול שאלות קצרות, ויקבלו תשובות קצרות, והטלפון שלנו אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. כן, אנחנו חזרנו, ואיך אומרים, וחצי תאוותנו בידינו, לשמחתנו, חלק מהחטופים, החטופים החיים שבו אלינו, והם איתנו מה שייחלנו והתפללנו, וביקשנו אחרי כל תוכנית, אבל המשימה לא הסתיימה, עדיין ישנם חללים שנמצאים לא אצלנו, לא בידינו, אצל החמאס, ועד שהם לא יחזרו, אנחנו לא נרגע. ועד שהם לא יחזרו, לא נוכל לסגור את המעגל, ועד שהם לא יחזרו, לא תסתיים המלחמה. אז נחכה לטוב, נתפלל לטוב, וזהו, אני רוצה להתחיל, אבל לפני כן, יש הרבה מחלות. אתם יודעים שיש סיפור על רופא ישראלי, שלפני כ-30 שנה נדמה לי, נסע לאודו ונפצע שם בתאונת דרכים, וחלה והיה חולה קשה ביותר, אפילו פיקפקו אם הוא יחזור לחיים, ולימים הוא התאושש עברי לחלוטין וחזר לארץ. ובעקבות אותו סיפור, לא נאמן למקור, דיברו אז על החולה ההודי. ותיאטרון הקאמרי העלה את הצגת החולה ההודי, ועל הצגה הזאת, והקשר שלה לתוכנית שלנו, שהיא אחרי הכל תוכנית רפואית, ועל מחלות רפואיות, ועל דמנציה, ועל בכלל סיפורים רגשיים, ועל גוף ועל נפש, אני אדבר קצת בתחילת השעה הבאה. אז אולי טיזר, אבל בתחילת השעה הבאה אני אדבר על החולה ההודי בתיאטרון הקאמרי, הצגה שאני אמליץ מאוד ללכת ולצפות בה. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
אני איתכם על הקו.
שלום, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם מוטי זורע.
כן, מוטי.
מחולון. אפרופו הודו, הנכדה שלי נסעה לשם, לגואה, ולא חזרה שם. הכבישים על הפנים היא נרגה שם בתאונה.
אוי, אוי, אני מצטער לשמוע.
אתה רואה איזה הודו.
הודו.
מה רציתי להגיד לך? בקשר הבעיה שלי, יש לי הרגשה...
רק תגיד לי בן כמה אתה, מוטי.
פינפנחציק, 85.
עד 120 בבריאות, כן.
תודה רבה, תודה רבה. יש לי הרגשה כאילו האור התחתון של כפות הרגליים כאילו מנותק מכף הרגל.
כן. כאילו שאתה הולך, כאילו שאתה הולך על חול, או כאילו שאתה הולך על שטיח. אלה שתי אפשרויות.
אני הולך על שטיח.
על שטיח, כן.
כן, אבל זה כאילו, זה הרגשה שכאילו האור נפרד.
כן, אתה לא צריך לתאר לי אותה, אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון. עכשיו, כשאתה, אתה מרגיש את זה יותר שאתה הולך יחף, נכון?
נכון, נכון.
כאילו שיש לך סוליה מתחת, עוד סוליה מתחת לכף הרגל.
נכון, בדיוק.
כן. תראה, אגב, יש לך סכרת או לחץ דם?
אז זה אני חשבתי, לכן כל יום אני בודק.
כן.
והסוכר יש לי שתי ערכות, אחד מראה לי 121, השני 138. כל פעם מאצבע אחרת, לכן זה שאלה נפרדת, למה זה שונה כל כך?
יש לך אצבע אחת יותר סוכרתית ואצבע אחת פחות סוכרתית, אני צוחק כמובן. תשמע, תראה, אם אתה בודק באותו רגע, אז ההבדל בטעות בין 121 ל-138 הוא הבדל של קיול המכשיר. כי אם היית אומר לי שבאצבע אחת יש לך 121 ובאצבע אחת 125 או 126, זה עדיין יכול להיות באותה סטיית תקן, באותה שינות, אבל בין 121 ל-138 זה הבדל יותר גדול. עכשיו, זה גם יכול להיות קשור לגיל של הסטיקים. עם הסטיקים יותר זקנים ויותר יבשים, ולגודל של הטיפה, לגודל של הטיפה, אתה דוקר את האצבע ויוצא טיפה. אתה צריך לדקור את האצבע, לשחות, צריכה לצאת טיפה גדולה, לא על השריט של הטיפה, איכשהו לתפוס את זה, כפי שלפעמים חלק מהאנשים עושים. אז אם יוצאת טיפה, ואתה שם את הסטיק, והוא נספג טוב, אמור להיות הבדל קטן. עכשיו, מה שחשוב לי יותר לגבי הסכרת, זה לא הערך בבוקר בצום, אלא הערך הממוצע לשלושה חודשים, מה שנקרא המוגלובין A1C.
הבנתי.
אז זה אומר יותר. עכשיו תשמע, מה שאתה מתאר זו תופעה שאנחנו מכירים אותה ויכולה להיות משני מצבים. מצב אחד זה דלקת בעצבים שאופיינית לחולים סוכרתיים ולחולים במחלות אחרות. לפעמים בהפרעות מתקלייתיות, לפעמים בדלקות שקשורות לחוסר ויטמין B12, כדאי שתבדוק ויטמין B12, אנחנו קוראים לזה נוירופתיה, אבל, יש מצבים, בעיקר אצל אנשים אחרי גיל 80, שיש להם בעיה עם הסיבים הדקים בכף הרגל, דווקא ספציפית בכף הרגל, והתלונה שאתה מתאר, וכפי שאני השלמתי את התיאור שלך, היא מאוד מאוד אופיינית, הם מרגישים, חלק מרגישים את זה יותר מאחורי האצבעות ולא בעקבים.
כלומר, כן, בכף רגל.
בכף
כן.
הרגל ולא בעקף של הרגל, כן?
נכון.
והתחושה היא כאילו שיש להם או משהו נוצח, שחוצה, כן. בדיוק. ומרגישים את זה יותר שהולכים יחפים, וזאת תופעה שהיא לא מסוכנת. רק מה שאתה צריך לעשות, לראות שאתה מאוזן מבחינת הסוכר. אז לבדוק כן. את ההמוגלובין 1AC, לבדוק שלא חסר לך ויטמין B12, לבקש שיבדקו לך.
6.8.
6.8 זה קצת גבוה, אתה קצת סוכרתי. אז כן. אתה צריך להוריד סוכר. אתה מקבל
אבל
טיפול...
אבל אני אוהב שוקולד.
אז תאכל שוקולד מעל 80% מוצקי קקאו. אז זה גם יותר בריא, זה גם קצת יותר חמוץ, פחות טעים, אז אוכלים פחות. אתה כן. בטח אוהב שוקולד חלב.
לא, מריר.
מריר אבל מתוק.
תוספת.
כן. אוקיי, אבל תראה, אם אתה אוכל שוקולד עם מעל 80-85% מוצקי קקאו, אז הוא גם בריא.
שמונה מרובעים קטנים, כן.
כמה? 8 מרובעים קטנים? אוקיי. אני לא אספור לך את המרובעים, אני לא יכול לאכול 8, אם אני אוכל, אני אוכל חבילה, או שאני לא אוכל בכלל, אבל זה סיפור אחר. אבל מה שלא יהיה, מוטי, מה שלא יהיה, אם אתה רואה שגם גב הרגל, לא רק כף הרגל, ממשיכה, תבדוק ויטמין B12, ואתה לא יזיק אף פעם לקפוץ לנוירולוג, שיבדוק לך תחושת ויברציה, שיראה איך אתה מרגיש חום וקור ברגליים, קר לך ברגליים בדרך כלל?
אז הוא תוקלט.
לא.
לא. אוקיי.
אז אני רושם לי B12.
לבדוק רמה של B12, אבל אם אתה לוקח כדורים של B12, תפסיק אותם לפחות לשבוע לפני כן. אם אתה לוקח...
את מה להפסיק?
אם אתה לוקח ויטמינים מכל סוג שהוא, לפני okay. הבדיקה, תפסיק אותם לפחות שבוע קודם.
אוקיי,
תבדוק את זה, לא יזיק שנוירולוג יבדוק אותך, כי ישנם כמה סוגים של תחושות.
כן, אני נוירולוג בדק, אמר לי, תיקח פרולול, אז אני כבר לוקח פעמיים ביום פרולול.
פרולול לזה, אוקיי. זה, אבל הוא לא נתן לך פרולול בגלל זה.
לא, הוא נתן לי בגלל רעידות קלות ביד שמאל.
זה בסדר גמור. נתן לך את הפרולול בגלל שיש לך רעד קל.
קל, רק בזמן שאני מרים את היד מהמרפק ומעלה, אז היד מתחילה לרעוד.
אוקיי, בסדר גמור.
או שאני לוקח מחבת או צלחת ומחזיק רק בקצות האצבעות, אז הכל רועד.
אוקיי, אז זה רק, אז הפרולול מיועד לזה ולא מיועד לתחושה ברגליים. בסדר גמור.
נהדר.
טוב, מוטי.
אז תודה לך, הנה השכן שלי החמור, הוא על הקופסה של הסוכר כותב מלח. שאלתי אותו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר שלא יבואו נמלים.
אתה צודק, אתה יודע מה זה רעיון, אתה נותן לי רעיון טוב. גם, אתה יודע, אבל גם יותר מדי מלח זה לא בריא.
אני יודע.
אוקיי, בסדר מוטי.
שבת שלום ותודה מכל הלב.
כל טוב, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי העונג.
שם בדוי, אורה.
אורה, בסדר גמור, אור, אוקיי, כל מה שקשור לאור הוא תמיד טוב, כן.
אני בת 82.
כן, בסדר, אני איתך, אורה.
כן, ואני צריכה לעשות אבלציה.
אבלציה, כן, תכף אני אסביר מה זה אבלציה.
כן, אוקיי.
יש לך, איזה סוג של הפרעת קצב יש לך, את יודעת, פרפור פרוסדורים, או SVT?
לא קוראים, לא אמרו לי שזה פרפור פרוסדורים.
יש לך פתאום התקפות של קצב לב מהיר?
היה לי דופק של 130 כמה פעמים בשנה האחרונה.
זה כנראה SVT, בסדר.
בדיוק.
אוקיי, זה סופרוונטריקולרטיקרדיה.
ונתנו לי אדזין לווריד, וזה ירד ישר ל-70.
אוקיי.
אבל כדי שזה לא יהיה כל... צריכים לגמור עם זה מתישהו.
נכון, נכון, נכון.
ולכן הבנתי שאני צריכה לעשות אבלציה.
את לא צריכה, אבל כדאי. נתנו לך בינתיים לקחת איזה כדור, לקחת בבוקר, קרדילוק.
אבל הוא לא עוזר.
אוקיי. אוקיי.
היא קרה לי את זה בשנה האחרונה כמה פעמים, לפעמים יותר זמן זה מחזיק, הדופק המועץ, ולפעמים פחות. פחות זמן.
אז כדאי לעשות.
אז הבנתי שהכי טוב להתפטר מזה, זה באבלציה.
נכון. תכף אני אסביר למאזינים במה מדובר.
כן, כן. והשאלה שלי בעצם, אני צריכה עכשיו אולי לבחור איפה לעשות את זה, או במה לקחת לתשומת ליבי, כדי לדעת אצל מי לעשות, או לעשות בבית חולים שבו אני נמצאת, לא יודעת.
אז בואי אני אגיד לכם, קודם כל מהי אבלציה? ישנם, זה נקרא, קוראים לזה בשם העממי, צנתור חשמלי. כלומר, אם אתם זוכרים בזמנו שביבי נתניהו הושפז בבית החולים, ואמרו שעשו לו צנתור, כנראה שזה היה הצנתור שעשו לו. צנתור לב רגיל הוא צנתור שבו אנחנו בודקים את כלי הדם של הלב. הלב הוא שריר. הלב הוא שריר שמתכווץ כל הזמן, כל פעימה שלנו זה התכווצות של שריר, של שריר הלב והרחבה של שריר הלב, זאת משאבה. שהמשאבה, הכוח הוא שרירי, ושריר צריך הספקת דם, ויש ללב כלי דם שמספקים את הדם ללב. בצנתור רגיל, אנחנו מכניסים בדרך כלל היום דרך שורש כף היד, או אפשר דרך המפסעה, מכניסים צינור, לכלי הדם שהם מחוץ ללב, מזריקים חומר ניגוד ורואים אם יש סתימה או אם יש חסימה או אם יש הצירות של כלי הדם שמזינים את שריר הלב עצמו. כלומר, כלי הלב שמספקים את החמצן ואת הגלוקוז ללב שהתכווץ. אבל הלב שלנו הוא פועם, יש לו מערכת חשמלית של קוצב לב פנימי. לכל אחד מאיתנו יש מערכת שנותנת את קצב הלב. אותה מערכת יכולה לפעמים להשתבש. ואז אנחנו עושים אבלציה. מהי אבלציה? אנחנו נכנסים תמיד דרך המפסעה, אבל נכנסים לתוך כלי הדם, נכנסים לתוך הלב. לא נכנסים לכלי הדם מחוץ ללב, אלא נכנסים לתוך הלב, מאתרים בעזרת מכשור אלקטרוני מאוד רגיש את המוקד שהוא השתגע, בואו נגיד את המקור, נשתפק בשפה עממית של הקצר החשמלי, ושורפים אותו. ובדרך כלל זה מצליח. לא תמיד זה מצליח, ברפואה אין 100%, אי אפשר להבטיח שזה יצליח, אבל באחוז גבוה זה מצליח. אני עברתי אבלציה, אני בחרתי לי דווקא את בית חולים באשקלון, בחרתי שם את הרופא שיעשה לי את זה, והייתי מאוד מרוצה, אבל כל בתי החולים היום במרכז הגדולים עושים את זה בצורה טובה. אם יש בית חולים שאת נמצאת בו בטיפול, ויש לך קרדיולוג שהוא המליץ לך על זה, אני בלי לדעת איזה בית חולים, ואל תגידי לי איזה בית חולים, אומר לך שאת יכולה בשקט ובשלווה לעשות את הטיפול הזה בבית החולים שבו את נמצאת. עדיף גם שתהיה בבית חולים, שיש רופא שמכיר אותך שם, לזה, לא צריכים את זה, כי לא הוא יעשה לך את זה. אבל זה טיפול טוב, זה טיפול שדרגת הסיכון בו היא קטנה, והתועלת היא גדולה.
רגע, אני בטיפול, או הייתי, הטיפול של הרופא, כאילו אני קוראת לו במרכאות, החשמלאי של הלב.
נכון, את צודקת.
אם אני כבר אצלו, אז האם לעשות אצלו?
בוודאי.
כי זה בית חולים לא במרכז, זה לא מהבית חולים, בתי החולים הגדולים. במרכז הארץ זה טיפ-טיפה על יד המרכז.
אני נתתי לך דוגמה שאני עצמי נסעתי לבית חולים ברזילאי באשקלון לעשות את זה.
בגלל שהיה לך קשר עם הרופא.
לא היה לי קשר עם הרופא, אני פשוט שמעתי על רופא שישנו שם, ואני רציתי שהוא יעשה לי את זה. אבל אם לא הייתי שומע עליו, הייתי הולך לתל השומר, או לאיכילוב, או לבלינסון, או לכל בית חולים, או להלל יפה, או לכל בית חולים אחר שעושה את זה.
אוקיי.
אם את מדברת על רופא, שהוא החשמלאי של הלב בשפתך, וזה הגדרה נכונה, כי זאת מערכת חשמלית, מערכת עצבית, והוא עושה את זה, הייתי סומך על זה, והייתי הולך לזה.
דרך אגב, אתה בתוך בתי חולים שמנית, מנית גם את הבית חולים הזה, שאני מטופלת בו.
אז אל תחשבי פעמיים.
אז לא לחשוב פעמיים, ולא להתחיל להשתגע.
לא, את יכולה להתחיל להשתגע, אבל חפשי לך סיבה אחרת. יש מספיק סיבות להשתגע במדינה שלנו, חוץ מאשר לאן ללכת, בעיקר אם זה בית חולים שהזכרתי את שמו.
כן, אוקיי, אני מודה לך מאוד, הרגעת אותי. האם אני יכולה עוד שאלה קטנה?
בבקשה.
היה לי תקופה מסוימת לחץ דם קצת גבוה.
כן.
והפסקתי לשתות קפה, יעני, אני לא שותה קפאין.
כן.
והורדתי את המלח, שאהבתי לשים המון מלח, אבל כמובן שבכל זאת נשאר מלח עוד...
אי אפשר בלי מלח, כי בכל דבר יש מלח, אפילו בלחם יש מלח. כן.
אז, והלחץ דם ירד לי לרמות שצריך לרדת.
כן.
האם להמשיך ככה, בלי הקפה ובלי המון מלח?
קודם כל, בואי אני אגיד לך משהו. קפה הוא מגרה את מערכת העצבים. אפשר לחיות מצוין בלי קפה.
נכון.
אז את יכולה לחיות עד 120 בבריאות מלאה בלי קפה, א',
okay.
מלח לא בריא, עקרונית okay. כמה שפחות מלח יותר טוב, אנשים חיו כמעט בלי, עם כמויות מזעריות של מלח בתקופות העתיקות, כי מלח היה אחד הדברים היקרים ביותר שהיו, את יודעת שהמושג סלרי, מסכורת, בא מסלה או מסל, שזה מלח, כלומר, בעבר היו משלמים משכורות במלח, כי זה היה דבר יקר ששווה כסף.
כן.
ואז תקופות ארוכות אנשים חיו כמעט בלי מלחים, אלא מהמלחים הטבעיים שישנם. אז את יכולה לחיות מצוין בלי מלח. ישנם מקרים נדירים שישנה ירידה ברמת המלח בדם, שזה בדרך כלל קורה או בגלל תרופות שאנשים לוקחים, או בגלל עודף שתייה, יש אנשים שסובלים מה שנקרא את התפלאי לשמוע, או המאזינים התפלאו לשמוע, הרעלת מים, במרכאות.
כן,
שותים יותר מדי ושוטפים את כל המלחים שיש להם בגוף, יש להם ירידה בנטרן, שזה מלח, נטריום נטרן זה המלח, ואז הם, יש להם סימנים של חולשה ושל הזעות ושל בלבול וכל מיני סימנים נוירולוגיים אחרים ופנימיים אחרים. אבל זה לא מדובר, וכמות המלח שישנה בירקות וכמות המלח שישנה בלחם, ואם את הפחת את המלח ואת מרגישה טוב, עד 120 אני חותם לך, יותר מזה אני לא יכול להבטיח.
אוקיי, לא? אוקיי,
119
גם טוב.
כן, בדיוק.
אז בקיצור, האם אני יכולה בעצם לתת לעצמי את המסקנה שהלחץ דם שלי ירד בגלל
שהפסקתי
עם הקפה ועם המלח?
זה לא יכול להיות, את לא יכולה להיות בטוחה ב-100%, רק מעקב יכול להגיד לך את זה. כי יכול להיות, אם את צרכת כמויות מאוד מאוד גדולות של מלח, וכמויות מאוד מאוד גדולות של קפה, יכול להיות, אגב, יש אנשים שהורדת מלח לא משנה אצלהם לחץ דם, או תוספת מלח לא מעלה אצלהם לחץ דם. יש פה גם משהו אישי. אבל אין ספק, את יודעת, כל זמן שלחץ הדם שלך תקין ותעקבי אחריו, תמשיכי בלי קפה ובלי מלח. את מתה על קפה במיוחד?
לא, אני שותה מעט קפה, חצי כפית, לא?
לא, לא נראה לי שזאת הסיבה, אבל את יודעת מה? תנסי להוסיף, אל תנסי שום דבר, תמשיכי ככה ותהי בריאה עד 120, זה הצעה הכי טובה.
תודה רבה. תודה, תודה.
כל טוב, אורי.
יופי של תשובה נתת לי.
תודה רבה, אורה שין. שם בדוי. כן, ומאיתנו. הלו.
שלום.
וברכה. אם יש
לי... מיכל.
כן, מיכל.
ואני בת 61.
כן.
אני רציתי לשאול אותך, יש לי בעיה של שוק ימין, שהוא מתנפח לי, מהקרסול עד לברך. רק... הייתי אצל אורתופד, אני אספר לך את כל ה...
כן, אני מקשיב.
הייתי אצל אורתופד, לא אצל אורתופד, סליחה, אצל כלי דם, והוא נתן לי לשים גרב אלסטית עד המפסעה.
כן.
אוקיי, אבל...
רגע אחד, בדקו לך את זרימת הדם, בדקו את הכל?
כן, אז חשדו ב-DVT, עשו אולטרסאונד, עברתי חשד ללימפדמה, עברתי בדיקה לא נעימה שהזריקו לי חומר בין שתי האצבעות ברגליים.
חומר ניגוד כדי לראות את כלי עם המערכת הלימפה תקינה. כן.
כן, עשו לי סיטי אנגיו בטן, אנגיו רגליים, שום דבר.
כלומר, את עברת ברור מלא ולא מצאו שום סיבה על הדבר.
שום דבר. אז עכשיו...
ואת לא לוקחת כדורים ללחץ דם?
לא.
כי גם כדורים ללחץ דם לפעמים עושים הצקות, אבל בעיקר בקרסוליים, כן.
כן, אני יודעת, זה לא בקרסוליים, זה מהברך, זה ממש בשוק, ימין. אני... למסע, אני לא מרגישה שהמאה בערך עד למסע מתנפח, רק בשוק, אז אני הולכת עם גרביים אלסטיות מכף הרגל עד לברך.
אוקיי.
אבל אני לא יכולה להוריד את הגרב הזאת עד שאני לא עולה למיטה, ואז אני מורידה. כי אם אני מורידה מחוץ למיטה כשהרגליים מורמות, הרגל תכף מתנפחת. זה גם מעיטי תהליכה וקצת צולעת לפעמים, ולא יודעים מה זה.
תראי, יש לנו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שזאת בעיה בכל זאת של כלי דם ורידיים, שלא תמיד אפשר לראות אותה בבדיקה, לחלק מהחסימות אנחנו רואים באקו דופלר, אם זה חסימה קטנה או חלקית, לא רואים, זה דבר אחד. דבר שני שיכול להיות, וזאת כנראה הבעיה העיקרית, בעיה בזרימת לימפה. אנחנו, יש לנו בגוף מערכת כלי דם שכולנו מכירים אותה, אורקים וורידים. אבל יש לנו מערכת של צינורות דקים אחרים, שזאת מערכת של לימפה, שנוזל בנוזל לימפתי, וזה מה שמתנפח, וזה משהו, אם הוא חסום אלה צינוריות מאוד מאוד דקות. בצילום שעשו לך, כשהחדירו לך חומר ניגוד בין האצבעות של הרגליים, וצילמו, צילמו את כלי הלימפה האלה. אבל הצילום, מאחר וכלי הלימפה האלה, הם לא... הולכים באנטומיה מוגדרת, כלומר, אני לא יכול לצייר מפה מיוחדת. כלי דם, אני יודע בדיוק איפה עובר כל עורק, ובדיוק איפה עובר כל וריד, נכון. ואני יכול לדעת. את הכלי הדם האלה, יש בהם שונות הרבה יותר גדולה. ולפעמים את רואה שכלי דם המרכזי, בסדר, שהכלי הלימפה אחד בסדר, ואחרים לא, יש מה שנקרא כלי דם יותר, כלי לימפה יותר קטנים, זאת כנראה הבעיה, אבל אף אחד לא יוכל להוכיח אותה, אם הבדיקות הסטנדרטיות, הסקר, היו תקינות. עכשיו,
יכול להיות שזה, סליחה שאני מקוטעת אותך, יכול להיות שזה על רקע הנוירופתיה הסוכרתית שיש לי?
אם הייתה לך, זה, יש לך נוירופתיה סוכרתית, אז הייתי מצפה, קודם כל נוירופתיה סוכרתית בדרך כלל לא עושה לימפדמה, ואם זה היה, הייתי מצפה שזה יהיה בשתי הרגליים, גם ברגל ימין וגם ברגל שמאל. ואצלך, אגב, האם את קיבלת, נחבלת ברגל הזאת לפני כמה זמן? חבלה, מכה?
לא. רק אני יכולה לקשר את זה אולי לניתוח. גם שעברתי לפני 30 שנה.
לא. תשלילי.
לא נחבלתי.
תשלילי, לא. אוקיי.
זה כבר שנה, זה לא, אני מדבר לך על כל הבדיקות האלה כמה זמן עשית.
לא, ודאי, זה בדיקות שלוקח הרבה זמן לעשות. מכל מקום, זה מה שיפה ולא יפה ברפואה, שלא הכל אנחנו יודעים. ולא רק זה, אנחנו כל פעם לומדים דברים חדשים שלא ידענו קודם. אני תמיד אומר, אני כבר למעלה מ-50 שנה רופא. אם אני הייתי היום יודע את הידע שלי שגמרתי בית ספר לרפואה, אוי ואבוי, לא הייתי יודע כמעט כלום. כלומר, אם אני מסתכל לאחור, בתוכניות לימודים שאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו היום, ואת תוכנית הלימודים שאני למדתי אז, כמות החומר שהצטברה והמומחיות והספציפיות והבדיקות והטכנולוגיות השתנו כל כך שכמעט ואני יכול להגיד שזאת רפואה אחרת. אז אנחנו כל הזמן...
אני אחות 40 שנה.
אז את בטח יודעת את זה.
מה שאני יודעת היום, אפילו יש דברים שאני לא יודעת.
כן, אז אנחנו מאותו הכפר, כמו שאומרים, כי הידע הרפואי שלך הוא גם כן ידע רפואי שלמדת לפני 40 שנה.
נכון.
כן.
אוקיי, אז מה שהכלי דם אמרתי, לכי לאורתופד ולנוירולוג. אז אני הולכת לנוירולוג, כי יש לי גם נפילות, אני נופלת, ובדק אותי אפוזן גרון, וסיתי ראש, והכל תקין, עכשיו הנוירולוג. השאלה השנייה, שמאוד מטרידה, ואני...
אגב, הנפילות את נתקלת?
לא, אני פתאום מאבדת שיווי משקל, וזה בלילה. אני מגיעה לדבר הבא, אני לא ישנה בלילה, בוא נגיד שעה, שאני יכולה להגיד שזה שעה, שאני...
את לוקחת כדור שינה?
לוקחת מלטונין ולוקחת בונדורמין.
ויכול להיות שאת יודעת...
ההתעוררות שלי היא בדרך כלל בין 3-3.5.
זה ההתעוררות הקלאסית של רוב האנשים.
ואני עבדתי משמרות לילה, אז אני כאילו מנסה לשייך את זה לזה.
לא, זה לא קשור, זה לא קשור. אנחנו בדרך כלל שאנחנו נרדמים, אנחנו לוקחים כדור, אז השעות הראשונות, המחזור השנה, הרי אנחנו ישנים במחזורי שינה. מחזור שינה הוא בדרך כלל כ-90 דקות. עכשיו, את הולכת לישון, אז את עייפה מכל היום, אז את נרדמת מיד. עכשיו, אחרי...
נרדמים.
כן, את נרדמת אחרי כמה זמן את נרדמת. עכשיו, אחרי, בסביבות שעה 3, את קם בדרך כלל קמים לעשות פיפי.
או,
כן, ואז כבר יותר קשה להירדם.
לא, זה לא, אני מתעורר כאילו בבהלה, ולפעמים בקוצר נשימה, ואני לא יכולה להישאר במיטה, אני חייבת לקום ולשמור.
יש לך עודף משקל?
לא, אני אחרי ניתוח בריאטרי, לא.
אוקיי, ויש לך דום נשימה בשינה?
לא שידוע לי.
כי אם את מתעוררת בבעלה, זה יכול להיות קשור גם לדום נשימה בשנה, אבל לא רק, כי הרבה אנשים יש להם חלומות שהם מכניסים אותם לחרדה, ואז הם מתעוררים בבעלה.
זה יכול להיות. אז מה שאני שואלת, כבר כל הניסיונות קצו, אני קמה בבוקר, אני ככה...
אפופה.
הולכת בקושי לעבודה וככה סערורית, ואז בצהריים אני רוצה כבר לישון עוד פעם,
ואז את הולכת לישון אחר הצהריים, ישנה שנתיים, וגמרת את הכמות של השינה שלך.
שעתיים, אני ישנה שעה וחצי, ומתעוררת שוב.
לא, אבל באחר הצהריים, כמה זמן את נחה?
אמרתי שעה וחצי, אבל היא מתעוררת.
נו, שעה וחצי, ואת מתעוררת, שעה וחצי בלילה. מתי את הולכת לישון?
אני בכוונה מושכת לי עד 2, עד 3, כדי שאני
אכנס... אבל אם את הולכת לישון ב-3, את לא קמה ב-3.5, אם את הולכת לישון
ב-3... לא, אני מושכת את זה, אני אומרת, אם אני כן הולכת לישון ב-12.1...
אז את קמה ב-3.5.
נכון.
אוקיי, תראי, יכול מאוד להיות שחלק מהאפיפות הזאת שיש לך היא בגלל כדור השינה, תנסי להחליף כדור שינה.
אוקיי, לאיזה חוץ
מנוקטורנו? הייתי לוקח, יש את הזלדיאר, או את ה...
זלדיאר זה לכאבים, לא?
סליחה, את צודקת, אני רציתי להגיד זילרג'י. לא, זילרג'י זה לאלרגיה. אני רוצה להתנצל, אני עם ג'טלג.
בסדר, הכל בסדר.
לא, לא, לא.
גם לי לפעמים קשה.
לא, 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 אני עם ג'טלק, ואני קצת, תכף אני... סטילנוקס התכוונתי.
סטילנוקס, אוקיי.
מחיר אחרון, מחיר אחרון, בטוח, סטילנוקס.
לא, אני אומר, לא, סטילנוקס זה הגיוני. לא, אני אומר,
זודורם, התכוונתי לזודורם, זודורם או סטילנוקס?
זודורם, וחוץ מזה לא המציאו משהו חדש. זה כתובות שלי מכירה.
לא, ומלטונין, אם לא חסר לך, אז הוא לא ישפיע, אבל הוא גם לא יזיק.
לא, הוא עוזר לי, המלטונין עוזר לי להירדם.
אז איזה מלטונין את לוקחת? מאמריקה או... 3 מיליגרם זה מאמריקה. 3 מיליגרם זה מאמריקה.
אני מזמינה ב-iHerb.
אז תנסי לבקש מרופאת המשפחה שאולי תיתן לך, אם זה עוזר לך, צירקדין.
לקחתי צירקדין, והבעיה היא שהם נותנים ל3 חודשים, וזה עולה מאוד יקר. זה עולה 100 שקל, והמלטונין, שאני קורא כמות כפולה או משולשת, עולה אולי 10 שקלים. אז ניסיתי ואמרו לי 3 חודשים, וזהו.
10 שקלים, אז השפעה היא יותר השפעה של... טוב, בסדר, אני לא מכיר מלטונין שעולה 10 שקלים, אבל...
טוב, תודה רבה לך.
כל טוב.
אני כל פעם מחכימה מחדש.
תודה, מיכל, להתראות.
תודה, ביי ביי.
כן, כן, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום לך, דוקטור.
שלום וברכה.
אני מאוד שמחה לשמוע אותך, אני תמיד עוקבת אחרי ה...
תודה רבה.
אני אוכל לך, יישר כוח גדול.
תודה.
ואני לא ארחיב, כי אני יודעת ששם, ואיפה רוצים לדבר איתך, תקשיב דוקטור.
רק תגידי לי, בת כמה את ואיך נקרא לך בשידור?
אני בת 71.
כן, ושמך בישראל?
שמי בישראל ירדנה.
כן, אוקיי.
עכשיו ככה, יש לי המון זמן כבר, יש לי איזה שם סקיות בצבע, כמו שטפי דם שאחרי מכה, כמו תתומה כזה, שיש לי מתחת לעיניים.
המתומה, כן.
כן, ועכשיו ניגש לי רופא עיניים לפי המלצת רופא משפחה, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, כשהגעתי לרופא עיניים, הוא אמר, תקשיבי, הוא בדק אותי, עשה לי בדיקת המקום של העיניים, לא ממש מרחבת אישונים כמובן.
לא, זה לא קשור לעיניים. אבל...
לא קשור, אז הוא אמר לי שזה מקלי דם.
נכון.
זה מהזקנה, אמרתי, איזה זקנה, אני חושבת שאני עדיין צעירה. הוא אומר, אין מה לעשות לזה, וזה יישאר ככה. אז אני רציתי לשמוע גם את דעתך.
אז בואי תשמעי. קודם כל, שקיות מתחת לעיניים, ובעיקר אם הן בצבע כהה, אנחנו מבחינים בכמה מילים, בכמה דברים. לא לגבייך, לא קשור אלייך, יש מצב גנטי, שמופיע אצל אנשים מסוימים, גם אצל צעירים מאוד, שיש להם כמו איפור כהה, מתחת לעיניים.
נכון.
וזה דבר שהוא גנטי, תורשתי, שהוא מבהיר יותר או מבהיר פחות, מופיע יותר אצל בני עדות המזרח, מופיע אצל פרסים, מופיע אצל, וגם אצל אשכנזים. זה דבר אחד. עכשיו, הרקמה התת-אורית מתחת לעין, מתחת לאפאף התחתון, היא רקמה שהיא... אור שאין מתחתיו ריפוד של שומן בכמות גדולה. ולכן, ברגע שיש שם קצת נוזלים, או קצת שומן נכנס לשם, מופיעות שקיות. כשעושים למשל ניתוח אפאפיים, תחתונות, מה שמוציאים משם זה שומן, שנזל וזלג ונתפתח מתחת לשקית ויצר את השקית. עכשיו, אם הצבע הוא צבע כהה, זה כלי דם. וזה כלי דם ורידיים, ובאמת אין מה לעשות. יש טכניקות שאני לא ממליץ עליהן, שמטפלים אסתטיים עושים את זה.
לא, אמרו לי את זה, כן. אמרתי לה בשום
אופן. בדיוק,
לא,
בדיוק.
או לסטט את זה כזה כמו אודם כזה שהוא בצבע אור, ואז...
בדיוק, אז את צודקת. אז לכן אני אומר, הכי הרבה קצת מייקאפ ואת בסדר.
אוקיי, ועוד שאלה קטנטונת.
וגם גדולה.
באחת הפעמים עשיתי בדיקה של הכליות, אני במעקב של סיטי בטן עליונה ותחתונה.
כן.
עקב איזושהי בעיה אחרת שעברתי איזה ניתוח. ופשוט מאוד ערוץ שבקליה יש לי איזשהו גידולון כזה שהוא מורכב כמו מדם, מכלי דם.
כן, הם הגיומה.
כן, בדיוק, אני יודעת להגיד את המילה.
הם מנגיומה, כן.
הם מנגיומה, ואני כל הזמן במעקב, יש חשש למשהו?
תראי, זה, מה שצריך באמת זה רק להיות במעקב, כי יש אפשרות תיאורטית, אם זאת המנגיומה, הם רוצים לראות שזה לא, שהיא לא גדלה, כי המנגיומות יכולות לגדול לפעמים, אבל זה לא, המנגיומה זה, זה פלונטר שפיר של כלי דם. כלומר, זה, עכשיו, הוא יכול לגדול, ואז הוא יכול ללחוץ לפעמים על דברים מסוימים, ולכן מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה עושים מעקב. יש אפשרות תיאורטית, אם צריך, לצנטר ולהקריש אותו, או לנתח אותו, ב-99.999% או 9% לא צריך לעשות שום דבר, ולא עושים שום דבר. רק עוקבים.
אופן, תודה רבה, דוקטור.
כל טוב.
אני מודה לך.
תודה רבה, תודה. ואני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, שלום.
שמי דני, אני בן 77.
77?
77.
כן, דני.
שאלה פשוטה אלייך. אליך בקשר אליי, ובעיקר בקשר לאשתי, שהיא בת 74.
כן.
השאלה הקטנה שלי היא, לפני כשבוע ימים עשיתי חיסון של שפעת.
כן.
וגם דלקת ריאות.
באותו מעמד?
באותו מעמד.
כן.
לפני כבר יומיים, יש לי הרגשה של גירוד במותניים. באמת חגורה כזאת.
כן.
האם יכול להיות שזה את
המסיבות,
כי
אין
לי בעיה מיוחדת?
זה גירוד או צריבה או כאב?
זה גירוד שאחרי יומיים, שזה היה היומיים, זה אתמול, אם אני נוגע, אני מרגיש קצת כאב כזה, כאילו שגירדתי, אבל לא.
ויש איזה סימנים של נקודות אדומות?
אין שום סימנים. חששתי משלדקת חוגרת, אבל אין שום סימנים לפני שנים היו.
אז בוא אני אגיד לך משהו. יכול להיות שזה קשור, יכול להיות שזה לא קשור, אף אחד לא יכול לדעת. זה יכול להיות איזושהי תופעה אלרגית, או תופעה של אם אתה הולך עם חגורה לחוצה, או משהו כזה. אבל אני רוצה להגיד משהו, שהוא לא מדעי בכלל, אבל הוא תחושת בטן שלי, מניסיון שאני חושב שיש לי. אני לאנשים בגיל מתקדם, בגילאים של אחרי גיל 65-70, לא מציע לקבל כמה חיסונים בבת אחת. כלומר, אני יודע את הנוהג, והוא נוהג שמקובל, ונוהג שגם אני קיבלתי לאחרונה, עד לאחרונה, חיסון לשלווקת חוגרת וחיסון לדלקת ריאות באותו מעמד. אבל אני חושב שזה לא טוב, כי זה אולי מאמיס קצת על מערכת החיסון. אז אני בעתיד מציע לאנשים, אם יש לכם לקבל שני חיסונים, תקבלו אותם בנפרד, לאנשים מבוגרים יותר, לאנשים אחרי גיל 60-65. אז זה דבר אחד. תכף אני תכף אחזור לנושא שלך, דני. ואני עכשיו הייתי צריך לקבל עוד פעם חיסונים, אז קיבלתי רק את החיסון נגד שפעת. ואני מציע לכולם כרגע לקבל חיסון נגד שפעת, כי אנחנו מחכים או מפחדים שהשפעת תהיה חזקה בחורף הקרוב, ותדעו, שפעת זאת מחלה רצינית לאנשים מבוגרים. משפעת מתים כל שנה אנשים, זה לא צחוק. זה לא הקטסטרופה שהייתה בקורונה, אבל משפעת מתים אנשים בעיקר עם מחלות רקע. בזה סיימתי את החלק הזה. עכשיו, אם זה קשור, אם היית אומר לי, אנחנו יודעים ש... או אני נוכחתי שיש שכיחות יותר גדולה של תופעות של ירידת מערכת חיסון, ואו של מחלות אוטואימיוניות, שכאילו פורצות תקופה מסוימת לאחר קבלת שניים או שלושה חיסונים בבת אחת. אז, ומה שאני אומר הוא לא מדעי, אני חוזר, מה שאני אומר הוא רושם קליני שיש לי, ואני ראיתי כמה מקרים שאנשים מבוגרים שקיבלו כמה חיסונים בבת אחת, ואחר כך פיתחו מחלות אוטואימיוניות, קשור או לא קשור, אני לא יודע, יש הרבה מאוד מקריות שגם ברפואה, ואני מלך האנשים שאומר שאת המשפט הידוע שלי, הכלב נבח וירד גשם, כלומר זה לא בגלל שהכלב נבח ירד גשם, אבל זה מקריות שחוזרת על עצמה יותר מדי הרבה פעמים. סך הכל, אם זו תופעה אלרגית, היא תחלוף כלא הייתה. כמה זמן יש לך את הגרד הזה, את הצריבה?
יומיים.
אז אם התפתחו תוך יומיים שלפוחיות, אז קרוב לוודאי שזה הרפס בגלל ירידת מערכת החיסון. יכול לפעמים הרפס יכול לבוא, לפעמים הרפס זוסטר יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד קלה. כלומר, רק בגירוד או בצריבה או בתחושה כזאת. אבל תשים לב, כי אם כן, כדאי לקבל טיפול באציקלוביר או בוולטרקס.
חיסון לשלווקת פוגרת עשיתי גם לפני כשנה, בערך את הכפולה.
את החדש.
את החדש, כן.
טוב מאוד, טוב מאוד, אז יכול להיות שבגלל זה... אתה, אם קיבלת שלווקת חוגרת, אז קיבלת אותה בצורה מאוד מאוד קלה. זה יכול להיות.
אוקיי, זאת אומרת, אני מתאים כמה ימים
לראות את התוצאות. אני מניח שתראה, אם זה שלווקת חוגרת, היא מתחילה בדרך כלל בכאבים מאוד מאוד חזקים, שלא יודעים ממה הם, ואחרי 3-4 ימים מתחילים לפרוץ השלפוחיות, ואז בין יומיים ל-5 ימים, ואז ההבחנה היא מאוד מאוד קלה.
כן.
האם הצריבה שיש לך היא בחצי גוף, או כמו חגורה של כל הגוף, שעוקטפת את כל הגוף?
יש את זה בשתי הצדדים של המותניים.
בשני צידי המותניים, זה פחות תומך בשלווקת. שלווקת היא לרוב חד צדדית. נדיר ששלווקת חוגרת היא כמו חגורה, בדרך כלל היא חד צדדית ולא דו צדדית.
אוקיי. אז למתין כמה ימים אתה אומר.
למתין, ואם כן, תבקש, תיגש לקופת חולים, שיתנו לך מיד להתחיל בטיפול של כמה ימים וזהו.
100%, אני מודה לך.
כל טוב.
שיש דקה אחת.
כן, אשתך, כן.
אשתי בת...
74 אמרת לי, כן.
נכון, היא בת 74. לפני כשנה, אני ביצעתי וגם המלצתי לעשות לה תא לחץ.
כן. למה? מה הייתה
המחשבה?
היה לה דלקות. תשפר את העמדה שלך, אני שומע אותך עם הרבה רעשים.
כן, אני אומר... אופן כללי לשימור הבריאות. אנחנו עוקבים אחרי הבריאות שלנו כל הזמן.
אוקיי, למה אתה חושב שתא לחץ משמר את הבריאות? אני שואל.
גם עצות שלך, ואני חסיד גדול שלך.
אתה מדבר עם דיבורית? דני, אתה מדבר עם דיבורית?
לא, עכשיו אתה שומע יותר
טוב. עם רמקול?
שפר את זה, עכשיו אתה שומע יותר טוב?
עכשיו כן, תמשיך ככה. למה אתה חושב שתא לחץ משפר את הבריאות? אני שואל.
אני אומר שאני חסיד וקורא הרבה דברים, שומע, חסיד שלך גדול מאוד, וקורא מאמרים על נושא של תא לחץ, והבנתי שזה משפר באופן כללי את כל המערכת הגופנית.
אוקיי, בסדר. אני חושב שתא לחץ הוא טיפול שיש לו אינדיקציות מסוימות, ויש ספרות מדעית על העניין, אלא אם כן אתה מחליט לעשות תא לחץ באופן קבוע, כל יום עד שארית חייך, עד שארית ימיך, כמו שאומר.
עשיתי את זה ב-20 טיפולים בערך, ואז הפסקתי, חשבתי לחזור לעוד כמה סטים.
אוקיי, בסדר גמור. אני מבין, מכיר טוב את הנושא, ובסדר, בוא נמשיך. כן.
אוקיי, והבעיה היא כזאת, אצלה, אחרי 2-3 טיפולים, התחילה להרגיש כאב אוזן, בצד שמאל.
כן.
אנחנו הפסקנו את...
אני מניח שעשו לה בדיקת אוזניים לפני שהכניסו אותה לתא לחץ, נכון?
לא. אבל מה שכן, לא, אני מבין את העניין של לחץ כשמכניסים לתוך זה. הפסקנו אחרי 2-3 פעמים, ומאז, אני מדבר על לפני שנה, לסירוגין, כל תקופה של מסוימת, יש לה כאב באוזן הזו.
תראה, לא,
היא הייתה באף אוזן גרון פעמיים במשך התקופה הזו, לא מוצאים שום דבר.
כן.
אבל הכאב ממשיך. ולפעמים מלווה גם בכאב ראש.
תראה, אני לא יודע, אני לא יכול לקשר את ה... כלומר, אני יכול, בדרך כלל, מה שצריך לעשות, או חובה לעשות, זה לפני טיפול בתא לחץ, לבדוק את האוזניים. זה חלק מהרוטינה, מהשגרה של הפרוטוקולים של לפני שאתה מכניס אדם לתא לחץ. לבדיקת אוזניים ולבדוק אם אין
הוראות. אני רוצה רק לציין שלא היו לה בעיות של כאבי אוזניים.
עכשיו, יכול מאוד להיות שכאב האוזניים, לא נראה לי שכאב האוזניים קשור לטיפולים של תא לחץ. אם זה היה קשור לטיפולים של תא לחץ, אחרי חודש, חודשיים זה היה צריך לחלוף, ומה שזה כנראה מקריות. אבל יכול מאוד להיות שיש לה בעיות במפרק, שבין הלסת העליונה ללסת התחתונה בצד שכואב לה. האם יש לה שם חסר בשיניים? האם יש לה שם בעיות
יש
בשיניים?
לא, יש לה שיניים צצבות כבר שנים.
והמסגר תקין? המסגר של השיניים תקין?
כעיקרון כן.
כי יש בעיה, וכשהיא אוכלת דברים קשים זה יותר כואב לה, או שאתה לא יודע?
לא, 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 לא. לא היה קשר עם האוזן, לכן אנחנו עומדים פה, לא יודעים
למה, על למה אני אומר את זה? משום שלפעמים כאבים במפרק, של הלסת העליונה והלסת התחתונה, יכולים לתת גם כאבי ראש וגם כאבי אוזניים. כי האזור הזה הוא מקרין לאוזן. אם רופא אף אוזן וגרון לא מצאו שום דבר, ואם אתה יודע, לא. מה, אתה יודע איך מפמפמים? מה כן. זה לפמפם?
כן, כן, היא יודעת.
היא יודעת. שתנסה אם כואב לה באוזן לפמפם, ואם זה משתחרר, אז יכולה...
לא,
זה...
לא בפירוש לא.
בפירוש לא. אז יכול מאוד להיות, עכשיו, אז באמת יכול מאוד להיות שזה מבעיה של המפרק שבין הלסת העליונה ללסת התחתונה, את זה צריכים לבדוק ואפשר לבדוק את זה. רופא, כל רופא יכול, גם אם לוחצים על המפרק אפשר לראות אם זה קיים, ואם לא, אז שתנסה...
תלכות הרופא לעשות סיטי מוח.
לא, אני מניח שהסיטי מוח, אני מניח שהוא יהיה תקין.
ולפעה לפני יומיים אין לנו תשובה של...
כן, אני מניח שהוא יהיה תקין. כלומר, הוא לא יהיה קשור, זה לא יכול להסביר לי את כאבי האוזניים. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
אני מודה לך, דוקטור קרסו.
כל טוב, הרבה בריאות. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. תודה למאירה פרץ ויעל פרנק, שעורכים ומפיקים, לירון זאבי על הדיגיטלי, לעזר בן יהודה על פייסבוק לייב, לסתיו קורנס על השידור ב-103 FM, לפלג צבי ב-104.5 FM, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, לוואטסאפים קצרים, 0547-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו. ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא הלכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM, סתיו קורנס, וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. ניתן גם לשלוח שאלות, הערות, מענות והכל בוואטסאפ. ל-054-70-103-70, עם שאלות אז שאלות קצרות, ואנחנו מתחילים, אבל לפני כן הבטחתי לכם, שאני חייב לשתף אתכם בחוויה שחוויתי בשבוע בתיאטרון הקאמרי, שכמובן קשורה לתוכנית שלנו לרפואה. ההצגה החולה ההודי, זו דרמה קומית מצחיקה, כואבת, מרגשת, שנכתבה על ידי רשף ורגב לוי, בבימוי הנהדר של אמיר וולף. אתם יודעים, יש סיפור שזה רופא ישראלי לפני כ-30 שנה, נדמה לי, נסע לעוד, הוא נפצע שם קשה, היה שם מאוד חולה, לא נתנו לו שום סיכוי, ואחרי חודשים ארוכים הוא התעורר מתרדמה וקם לתחייה. ההצגה החולה ההודי, הדרמה המרגשת, גורמת לך לחשוב למעשה מי חולה ומי בריא, מה באמת חשוב בחיים, על קשרי משפחה, על סודות במשפחה, על חשבונות בין בני משפחה שאנחנו סוחבים איתנו כל החיים. הסיפור בכמה מילים הוא בלי לעשות ספוילר, אבשלום שעורך דין מצליח, שרב עם אביו והתנתק מאביו לפני 20 שנה או 20 שנה קודם לכן, יש לו אח שהוא לא הכיר אותו אף פעם, אחיו למחצה סגב מהנישואים השניים של אביו, שנולד לאחר שאבשלום עזב את הבית, והאח מאתר אותו, ומבקש ממנו לבוא ולהיפרד מאביו הנוטה למות, וסובל מדמנציה קשה, לאחר דימום מוחי ומבולבל לחלוטין. סגב, שמסתבר שסובל גם הוא ממחלה סופנית שהסתיר אותה, וזקוק לתרומת מוח עצם, ויכול להיות שהאדם האחרון שיכול יהיה להציל אותו, זה אבשלום, שהוא כמובן לא מספר לו את זה, שהוא אחיו למחצה, ונושא אולי את אותו מטען גנטי. כפי שאמרתי, לא אספר הרבה יותר, כי אני לא רוצה לקלקל את חוויית המחזה ולעשות ספוילר, ובעיקר של הסוף המפתיע. אבל זאת אחת ההצגות הטובות, החכמות והרגישות ביותר שראיתי, עם משחק מצוין מצוין של כל השחקנים. תום אבני, שמשחק את אבשלום, מוטי קץ, את האב הדמנטי, שרה פון שוורצה, את האימא, ועידו טאקו, שמתחלף עם יונתן אורונצ'יק, שמשחקים את סגב. ההצגה מעוררת רגשות, מצחיקה הדמעות בחלקה הראשון, ורגישה הדמעות בהמשך, מעוררת מחשבה על החיים ועל המוות, על ערך החיים, על גוף, על נפש, ועל איך שנוכחות המוות מעצימה למעשה את ערך החיים. מומלץ בחום, אחת ההצגות הטובות שראיתי, תיאטרון הקאמרי. זהו, אחרי שדיברתי על גוף, על נפש, על ועל הצגה שהיא באמת חוויה, אני רוצה להמשיך, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, זה פרופסור קרסו?
כן, מדבר.
אין עליך, אני תמיד שומע אותך.
תודה רבה, תודה. עם מי אני מדבר?
ישראל, שאני בבא שלי, אני בן 75.
כן.
ובעילום שם נגיד קרא לי משה.
בסדר.
ואני חולה אמופיליה, שמעת על אמופיליה?
כן, בטח שמעתי על אמופיליה. אני רק אגיד למאזינים שאמופיליה זאת מחלה שיש בה בעיה בקרישת דם. כן.
בדם, נכון, בדיוק. יש לי בקע, אני סובל ממנה בערך לפני שנתיים וחצי, משהו כזה.
כן.
היה קטן, זה לאט לאט גודל, גודל, גודל. זה בערך פרמובי של בצע, ממש.
כן.
האם זה מסוכן?
עד כמה זה מפריע לך, ישראל?
לא, האמת היא, לא כואב לי, לא מפריע, ולא כואב.
תראה, אם לא כואב לך ולא מפריע לך, ויש לך המופיליה שחשובה, כי בהמופיליה יש סיכוי יותר גדול לדימום, וצריכים להכין אותך בצורה מיוחדת, ולהכין פלזמה לפני הניתוח, ולהתכונן לפני ניתוח, כי יכול יש סיכון תיאורטי יותר גדול לדימומים שצריכים להתכונן לקראתו. אני לא הייתי רץ לנתח. בעבר...
אני מקבל. פקטור 8, נכון?
כן, עד לפני כמה זמן, עד לפני כמה שנים, כבר הרבה שנים, חשבנו שאם יש בקע, כדאי לנתח אותו דחוף, כדי שהוא לא יתפס ולא יהיה מה שנקרא בקע קלו, הרניה אינקרצרטה. אבל היום הסיכוי, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר קטן. ואם אתה מסתדר, ואם לא כואב לך, ואם אתה, בן כמה אתה אמרת לי? 75. ואם אתה לא סוחב דברים כבדים, ולא עושה מאמצים גופניים, מי יודע מה בגילך, אז אני הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה, ומחליט לא לעשות בשלב זה את הניתוח.
הייתי אצל רופא, קוראים לזה כירורגי, לא?
כן, כן, קוראים לזה כירורגי, כן.
ואני יש לי שחמת הכבד, בגלל, יכול להיות בגלל ההמופיליה, אולי.
כן, כן.
הוא שלח אותי, הייתי שם אצלו, עשה לי צילום, הוא שלח אותי של רופא של הכבד, שחמת הכבד.
אוקיי.
אמרתי לה, מה קשור לזה ולזה? לא יודע, נדמה לי שיש קשר ביניהם, מה קשור
לזה? עזוב, יש לפעמים מצבים שיכול להיות קשר, משום שבהמופיל... עזוב, זה לא משנה מבחינה רפואית. מה שמשנה הוא השאלה אם כן לעשות את הניתוח או לא לעשות את הניתוח.
אתה אומר, אם זה לא מזיק, נשאיר את זה, נכון?
אם זה לא מזיק, אני מציע להשאיר את זה, אבל לקבל את האישור של הרופא המטפל שלך, כי אני לא הרופא המטפל, אני לא יכול להחליט בשבילך. אבל אתה חולה מורכב, יש לך גם שחמת כבד, יש לך גם המופיליה, אתה גם לא צעיר, 75 זה כבר לא כל כך צעיר, אז אני לא הייתי רץ לניתוח שהוא לא ניתוח חירום.
פרופסור, מה זה שחמת
הכבד?
מה זה בכלל?
שחמת כבד זה מחלת כבד שיש הכבד מצטלק.
כן.
כן. עכשיו, זה יכול להיות בגלל הרבה מאוד סיבות. זה יכול להיות בגלל מחלת כבד שאתה עברת, איזה, מה שנקרא הפטיטיס. זה יכול להיות בגלל תרופות. זה יכול להיות בגלל אנשים ששתו הרבה אלכוהול.
אני לא שותה
אלכוהול. לא, 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 אני לא מדבר עליך, אני אומר באופן כללי. יש הרבה מאוד סיבות לשחמת כבד. זאת מחלת כבד כרונית, מחלת כבד שהיא יכולה להופיע בדרגות שונות, יש צלקות על הכבד, הכבד מתפקד פחות טוב, התפקיד של הכבד בין השאר הוא לסנן את הדם ולנקות את הדם, יש לפעמים קשר בין ההמופיליה לבין שחמת, זה די מסובך, אבל לא הייתי נכנס לזה עכשיו, אבל מה שלא יהיה, זאת מחלת כבד כרונית, וצריכים להיות במעקב במרפאת כבד, לא בטיפול אלא במעקב.
פרופסור,
חס וחלילה,
זה לא מה שאני...
לא, זה לא סרטן.
זהו,
זה לא סרטן. שחמת כבד זה לא סרטן.
אז אפשר לחיות בזה, וזה לא מסוכן?
אפשר לחיות עם זה, צריכים לשמור, הרופא יגיד לך מה כן לעשות, מה לא לעשות. צריך להיות במעקב. אם אתה במעקב, ואתה שומע בכל הרופא כבד, אתה בריא עד... אני לא יכול להבטיח לך עד 120, אבל אולי עד 119.
בוא, אני אגיד לך, עשיתי צילום, אמרתי לרופא, כן, דוקטור, האם זה אומר, אתה צילום בסדר גמור, אין לך, הכבד שלך בסדר.
נו יופי, בסדר גמור, זה בשורה טובה.
ואני סובל כבר מזה בערך 6 שנים, 7 שנים.
אבל לא לשתות אלכוהול. ולקחת כמה שפחות תרופות, רק את התרופות שהרופא נותן לך. לא לקחת שום תרופה שהרופא שלך המטפל לא נותן לך. וגם אם יש לך כאבי ראש או כאבי גריבים, סתם תרופות בעצמך, אל תיקח.
בטח שלא. ואני רוצה להגיד לך, אני אעשה את שיניים, אני עכשיו, הוא רוצה לעקור לי את כל השיניים. אבל אמרתי לרופא של ההמופיליה, זה דיברה איתו, מהרופא של רופא שיניים, כן. הוא מותר לו רק שתי עקירות, אסור כל פעם. כן. כל שבוע,
שתי עקרות
עם פקטור 8, עם התרופה.
כן, פקטור 8 זה אחת התרופות שאנחנו נותנים במופיליה. אוקיי, בסדר גמור.
תודה רבה לך.
כל טוב, הרבה בריאות.
תודה,
כן, טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת מגי, אני בת 68.
כן.
יש לי בעיה בעין ימין, כבר חצי שנה. לאן שאני מביטה, אני רואה קטם בגודל זבוב.
כן, כבר חצי שנה.
זה מאוד מציק לי.
זה את לא התרגלת לזה?
לא ממש.
מתרגלים לזה.
אני עובדת מול מחשב וזה מאוד מציק לי.
תנסי לעבוד עם משקפיים עם פילטר. בואי תראי, בואי אני אגיד לך משהו. בשמש זה יותר גרוע, ואם את נמצאת בשמש ומרכיבה משקפי שמש, את מרגישה יותר טוב, נכון?
כן, קצת. כן, כן.
בואי תראי. יש לנו, אני מניח שבדקו אותך רופא עיניים והרשתית תקינה. עכשיו, זה בדרך כלל מופיע, יש לנו, העין שלנו זה כדור. עכשיו, אם תקחי כדורגל, מה מחזיק את הכדור בצורתו העגולה? לחץ האוויר בתוכו. גלגל העין הוא כדור, העין שלנו היא כדור. שמה מחזיק את הכדור נפוח ועגול? נוזל, ג'ל, סוג של ג'ל. הג'ל הזה לפעמים עם השנים מופיעים בו קריסטלים, והקריסטלים האלה כשאנחנו מסתכלים הם כאילו מפריעים לקרני האור בנקודה של הקריסטל להיכנס ולפגוע ברשתית, ומופיעים כמו כתם שחור. אנשים בהתחלה מנסים עם היד לסלק את זה, כי זה נראה כמו זבוב שמפריע.
נכון.
הצרפתים קוראים לזה מוש וולו, כלומר זבוב מעופף. נכון. והדבר הזה הוא לא מסוכן. בדרך כלל, אחרי חצי שנה, המוח מתרגל לזה ומנטרל את זה. עכשיו, מה שעוזר, קודם כל בשמש או באור חזק, זה הרבה יותר מפריע. בחשיכה או בדמדומים זה פחות. ומשקפי שמש עוזרים. עכשיו, אם את יכולה לעבוד עם משקפיים עם פילטר מסוים, אם את עובדת על מחשב, כי המחשב בוהק. המחשב פולט קרינה, פולט אור כחול, ולכן הוא יכול להדגיש את זה יותר. ולכן זה יותר חזק אצלך בזמן עבודה, אבל יכול מאוד להיות שאת יכולה לשים על המסך של המחשב, יש סוג של פילטרים כאלה שאפשר לשים אותם, שיכול להקל עלייך. ואם לא, קחי בחשבון, כשכמו שזה בא, סביר להניח שהמוח ינטרל את זה.
אבל ממה זה נובע?
הסברתי לך, מקריסטלים ששוקעים בג'ל שנמצא בתוך העין.
זה ממאמץ יתר?
לא, 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 לא קשור, לא קשור, לא.
אוקיי, הבנתי.
לא קשור למאמץ.
100%, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
כל טוב, מגי, כל טוב. שבת שלום. ומי איתנו על הקו?
כן, שלום לך.
שלום וברכה.
פרופסור רפי קרסו.
שלום וברכה.
אני מאזור המרכז, נשארת בעילום שם.
איך הייתי קורא, איך היית קוראת לעצמך אם היית נולדת היום?
לא, לא יודעת.
תמציא לך שם.
תראה, אני בת 70.5.
כן.
אני סובלת מדלקת כרונית בכיס המרה.
כן.
ונוסף לכך, יש בכיס המרה אבן, שהיא אבן קולסטרול, שהיא בגודל 1.4 סנטימטר.
למה שלא תוציאי אותו אם יש לך דלקת בכיס מרה?
זהו, אז החליטו שצריך לכרות לי את כיס המרה.
החלטה נכונה?
ואני לא מעוניינת. אז
מה את שואלת אותי בעצם? אם לעשות או לא לעשות?
כן.
החלטה שלך. בואי אני אגיד לך משהו. אפשר לחיות, אפשר לחיות, במה באה לידי ביטוי הדלקת? יש לך מדי פעם כאבים?
לא, לא, אין לי.
אז למה, אז איך את יודעת שיש לך דלקת בכיס מרה?
כי עשיתי ERCP.
כן, ERCP, כן, אבל וראו שיש שם גירוי, גירוי דלקתי.
כן, ראו קולליטיס, כן. זה, מה זה קולליטיס?
חולנגיטיס זה דלקת, כן. של הצנרת, של כיס מרה. כן. בואי אני אגיד לך משהו. כן. החשש,
כן.
שישנם כמה דברים, החשש שהאבנים בכיס מרה ייתנו התקף, ואז תצטרכי לעבור ניתוח דחוף, זה חשש אחד. חשש שני הוא תיאורטית, שכיס המרה יכול להידלק, ובדלקת הוא גם יכול להתפוצץ. ואז זה סיפור, זה זיהום בבטן. אז לכן אנחנו במצבים כאלה, בעיקר אם עשו לך ERCP, שזה ממש נכנסו וראו את הדלקת, וראו את האבן, וראו את הכל, היא לעשות את הניתוח, כי אני אומר ככה, את היום בת 70.
70.5, כן.
בסדר, זה אותו דבר.
כן.
עכשיו, את בת 70, את סך הכל אני מניח אישה בריאה.
לא, אני מטופלת בסירוקואל.
אוקיי, זה עדיין אישה בריאה.
כן, תודה רבה.
כן, סירוקואל, את מטופלת בסירוקואל, את אישה בריאה. את יכולה להמשיך לקבל את הסירוקואל ולהמשיך להיות אישה בריאה.
כן.
עכשיו, אין לך איזה מחלת סכרת או מחלת לב קשה או מחלת כליות.
סכרת אין לי, אבל ה-LDL הוא 130.
בסדר, אוקיי, זה קצת שומנים בדם, זה לא נורא.
כן.
אז מה שאני אומר ככה, היום שאת אישה בריאה, הניתוח הזה הוא ניתוח קל.
כן.
יכול להיות שחס וחלילה, בעוד 5 שנים, תהיה לך עוד איזושהי מחלה, ואז אם יקרה משהו ויצטרכו לעשות ניתוח דחוף, ניתוח דחוף תמיד יש לו יותר סיבוכים מאשר ניתוח אלקטיבי שאנחנו מתכננים אותו קודם, וחושבים עליו קודם, ומכינים קודם את החולה, והמרדים מכיר אותך, והרופא המנתח מכיר אותך. מבינה? אז אני, במצבים כאלה אני מציע, אם יש דלקת, ואם יש סימנים, ואם יש אבן, ואם יש חשש, אז כדאי למנוע את אותו חשש.
רופאת המשפחה מנסים ללא ניתוח, אז היא נתנה לי אור סוליט.
כן, אור סוליט, כן.
100 מיליגרם לחודש לקחתי, ואחר כך עוד חודש היא נתנה לי.
כן, אני לא, אם זאת אבן בגודל של 1.5 סנטימטר, 1.4 סנטימטר, אני לא מאמין שאור סוליט יהיה... ימיס אותה במשך חודש, חודשיים.
אז איזה מיליגרם כאן?
לא, זה לא קשור למיליגרם. צריך לעקוב אחרי זה. המעקב על ידי אולטרסאונד, לראות מאולטרסאונד רגיל, לראות אם האבן משתנה, אבל אני לא מאמין שאבן, אמנם היא אבני קולסטרול, אבל אני לא מאמין ש...
יש אפשרות לקחת אותה, את האור סוליט כל החיים? יש אפשרות כזאת?
אני חושב שכן, אבל אני לא בטוח. אני לא יודע אם אפשר כל החיים. אני חושב שכן, אבל אני לא בטוח.
טוב, אז אני...
תחשבי את זה. זה לא דחוף. זה לא דחוף למחר או מחרתיים.
כן, נכון, אבל רציתי לשאול עוד שתי שאלות חשובות. האם אפשר... כמו שמפוצצים אבני
כליה... כן, יש דרכים, לפעמים כן, אבל זה לא כל כך...
עם גלי קול,
אפשר? עם גלי הלם.
גלי הלם, אפשר?
יש טכניקה כזאת, אבל היא לא בשימוש... היא לא בשימוש...
לא בשימוש לכיסמרה?
לא, היא בשימוש לכיסמרה, אבל לא בשימוש רוטיני. משום שקרוב לוודאי, אני באמת לא יודע מדוע, אבל קרוב לוודאי שמפחדים שהאבן, החלקים של האבן יפצעו שם משהו, אני לא בדיוק יודע.
יפצעו?
כן, כי מפוצצים את האבן.
ושמעתי, מישהו אמר לי, שכן, שאפשר על ידי לייזר, הוא שמע משהו.
לא, אני לא יודע. אני לא שמעתי על ידי לייזר. יש, אני יודע שיש טכנולוגיה, או הייתה טכנולוגיה, של באמת על ידי גלי הלם, כמו אבני כליות, אבל אני יודע שזה לא בשימוש שגרתי. מה גם שהניתוח הוא ניתוח די פשוט.
כן.
את הניתוח עושים בדרך כלל באופן לפרוסקופי.
כן.
ואם את היום בת 70...
כן, באינטרוול.
מה זה אינטרוול? אני לא יודע.
אמרו שרוול כזה דרך
ה... כן, כן, כן. כן, 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 לפרוסקופי, דרך הבטן. לא בפתיחת בטן.
כן.
אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
כן, מי איתנו על הקו? הלו? שלום. רק שנייה אחת, תכף. הייתה פעם טכניקה באמת של פיצוץ אבני כסמרה על ידי גלי הלם, אבל עד כמה שאני יודע, היום לא משתמשים בזה באופן רוטיני, ואני לא יודע, נדמה לי שפעם מישהו אמר לי שהאבנים מתפוצצות יכולות, הפיצוץ עצמו יכול להזיק לכסמרה, ולכן לא משתמשים בזה. בואו נצא להפסקת פרסומות. לא, לא, רק שלי, סליחה, 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 סליחה. מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
עם מי אני מדבר?
שלום, שמי רנה, אני בת 69. למה אני מתקשרת? פתאום ביום רביעי התחילה לכאוב לי, איך קוראים לזה, יד ימין.
כן.
ואני לא הבנתי למה, לא עשיתי כלום, לא נפלתי, לא זה, לא הרמתי, אני עובדת כמנהלת חשבנות. עד 69.
כן.
ואני לא הבנתי, בעלי הלך, קנה לוולטרן, שמתי בינתיים, זה לא כל כך עוזר. לא יודעת למה.
מה יכול להיות?
לא קיבלתי מכות, לא נפלתי, לא כלום.
אבל עמוד שדרה יש לך?
אני מקווה.
כן. ובין כמה עמוד השדרה שלך? בין 69?
גם כן.
כן? ובגיל 69 יכולים להיות שינויים בעמוד השדרה? יכולים. אז זה יכול להיות כאב שמופיע ביד פתאום, והוא מקרין מהכתף ליד, בדרך כלל מקורו מעמוד השדרה. בדרך כלל. זה ככלל אצבע, אני אומר. עכשיו, אם את מרימה את היד ומקפלת אותה מעל הראש, כואב פחות?
אז זהו שאני לא יכולה עכשיו, זאת הבעיה.
אוקיי, את לא יכולה, למה?
להרים.
את לא יכולה להרים את היד.
כן, קשה.
אוקיי, אז אם את לא יכולה, עכשיו כשאת מרימה את היד, כואב לך יותר בכתף?
כתף, כן.
אוקיי, אז הכאבים הם לא ביד, הם בכתף.
בכתף, סליחה.
אז בואי תשכחי מה שאמרתי, זה לא מעמוד השדרה, זה מתאים יותר לכתף. ואם זה מתאים יותר לכתף, כשכאבים בכתף יכולים לבוא בגלל ש... הסתיידויות בכתף, בגלל שנגיד ישנת בלילה על הכתף ולכן קרה משהו. מה שצריך לעשות קודם כל זה לעשות צילום כתף או אולטרסאונד של הכתף. עכשיו, בגיל 69 להרבה מאוד אנשים יש גם קרעים חלקיים או שלמים בכתף. למה אני שאלתי אותך להרים את היד? כי אם זה מעמוד השדרה, ואם יש לחץ על עצב מעמוד השדרה שמקרין ליד, בדרך כלל שמרימים את היד ומקפלים אותה מעל הראש, זה מקל קצת על הכאב. ואם את לא יכולה להרים את היד, את יכולה להביא את היד לאחורנית כמו לסגור את החזייה, או קשה, או זה את לא יכולה לעשות?
זה קשה לי. אני כבר ביקשתי, אני בא לי את היד.
אז זה אומר לי שהבעיה היא מהכתף. ואת צריכה, גם יש גם אורתופדים של כתף, אבל כן. צריך לעשות לך אולטרסאונד של הכתף. מה שחשוב זה לעשות תנועות עם הכתף למרות הכאב.
אוקיי.
לא לתת לכאב להיות בלי תנועה, כדי שלא תתפתח כתף קפואה. ולעשות מסאז' עם וולטרן זה טוב, ולחמם זה טוב, ואם את מחממת תוך כדי חימום, תעשי תנועות סיבוביות עם הכתף, אבל שעשו לך אולטרסאונד של הכתף, ויראו, לפעמים יש הסתיידויות שבשלב מסוים מתחילות לכאוב. לפעמים יש מצב שאנשים ישנים בלילה על הצד, ואז לפעמים אנשים קונים בסופרמרקט וחוזרים עם שקית קצת יותר כבדה, ולא מרגישים, ויש קרח חלקי של גיד. את הדברים האלה אפשר לראות באולטרסאונד, אבל הבעיה שלך היא בעיה מהכתף, אלה כאבים מהכתף, מאוד מתאימים לגיל, ומאוד אופייניים, וזה יעבור. אבל צריך לטפל, יכול להיות שרופא אורתופד יחליט לעשות לך גלי הלם, הוא יחליט לעשות לך פיזיותרפיה, או יחליט לתת לך זריקה של קורטיזון, או יכול להחליט כל החלטה לפי הבדיקה.
הבנתי. אז אני
הולך לאורתופד. כן, אבל לא מתים מזה.
יופי, כן. תודה רבה, תודה.
כל טוב.
תודה.
כן, רבותיי, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור. אנחנו ברביע האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה.
אני מדברת בשביל בעלי, הוא בן 78.
כן.
יש לו כחודש טפילים של סקביאס.
סקביאס.
זה מגרד וזה נפוח מכף היד עד המרפק, ועכשיו זה כבר עלה לו למעלה. אז הוא בינתיים, זה חודש שלם,
אבל
הוא
לא, יש משחות, יש כמה משחות ש...
כן.
יש סולנטה נדמה לי, ויש...
אני זרקתי את השופרת שזה נגמר, וחבל. עכשיו, אתמול היינו שוב, הייתי, כי הוא סיעודי, אז לא לקחתי אותו, נתנו לו משחה לקביליר.
כן.
טרם לאור, פעם בשבוע, ובינתיים, אחרי שמורחים, למשל אתמול, הוא מרח הרבה, כאילו, מרח, אחרי המקלחת שהתייבש, וצריך להחליף למחורת את הכלי מיטה, כי הטפילים האלה יוצאים מהמשחה, שלא יחזור.
אז בואי נגיד קודם כל מעל מה מדובר. המחלה נקראת בעברית גם גרדת.
כן, כי באמת מגרד מאוד. כן.
סקביאס הוא טפיל. טפיל שנמצא מתחת לאור, ונמצא לפעמים בצבא, בצבא כבר פחות, אבל בעבר, בצבא, בשמחות הצבאיות, שהיו משתמשים באותה שמחה 15 שנה בלי לחבס אותה, הם היו נמצאים שם, והרבה חיילים היו בזמנו, בעבר, נדבקים מהשמחות באותו טפיל. הטפיל חופר לו מחילות, מערות, ממש מתחת לאור, הוא קטן, לא רואים אותו, והוא מגרד. עכשיו, זה מחלה מדבקת, כי זה טפיל שיכול לעבור מאחד לאחד, ובדרך כלל מקבלים את זה מסמיכות, או ממקומות, מכלי מיטה, או מאנשים שלובשים בגדים של אנשים אחרים שנגועים בסקאביאס.
אני לא יודעת מאיפה הוא קיבל את זה, הוא סיעודי והוא בבית, אני לא יודעת.
זה גם יכול להיות באופן תיאורטי ממטפל שטיפל בו, ממישהו, זה לא...
גם אני לא, טוב, לא משנה, יש לו את זה.
לא משנה, יש לו את זה.
עכשיו, זה חודש שלם, הייתה השפעה מאוד טובה של הכדורים, וגם כדורים לאנרגיה, טקסונה... אינדין.
לא משנה, אני לא, את לא מבטאת את זה טוב, אני לא מצליח לקלוט, אבל השם של הכדור לא משנה. לא משנה, השם של הכדור לא משנה.
פעם ביום.
השאלה אם בטוחים שזה סקאביאס.
כן, כן.
כלומר, עשו תרבית?
לא.
לקחו גרד מאור?
לא.
אז איך בטוחים? ראו אותם?
לפי המראה.
לפי המראה, אוקיי.
כן.
כלומר, רופא אור ראה אותו?
שניים.
אז גמרנו, אז יש הבחנה. אז מה שצריך זה לטפל טוב טוב. עכשיו, כשאת מטפלת, את הקרם תמרחי עם כפפות.
נכון, זה מה שעשיתי אתמול, כן. ועם תקווה גדולה שבבוקר זה כבר ייעלם, כי הם מתו עם המשחה החדשה.
כן.
חשבתי שהם כולם
אבל,
ימותו.
אבל לא אבל צריכים להפסיק לא אותה. גם כשמפסיקים עם המשחה, צריך להמשיך עוד כמה ימים, גם כשאין לו גירודים, צריכים להמשיך עוד כמה ימים.
עכשיו ההוראה הייתה אתמול מהרופא, שרק פעם בשבוע. וגם בתוך הפתק של התרופה, כתוב פעם בשבוע. אז מה אני עושה לשבוע? מה אני עושה?
תראי, זה תלוי בסוג הקרם שאת קיבלת.
אז אני אומרת לרופא, לייק ליר.
לייק ליר, אוקיי. אז,
כתוב שם פעם בשבוע, זה לא חוכמה. לא קרה כלום מזה. לא ירד, הנפיחות זה כאלה, נפיחות כזה, זה כבר עלה לו עד הזרוע לגמרי, כאילו זה מתפשט. מה אני עושה שבוע שלם?
מה את עושה שבוע שלם? תנסי לבקש מהרופא שייתן לך משחה אחרת, או להוסיף לזה איזה משחה שתרגיע לו את האור.
מותר, אם כתוב פעם בשבוע, מותר לקחת יותר?
אם כתוב פעם בשבוע, אני לא יכול להגיד לך לקחת יותר,
לא ואף לקחת,
רופא לא יגיד, יש הוראות.
משחה אחרת?
הרופא היחיד שיכול למשל, להגיד לך זה רופא פניסטיל אור.
פניסטיל ג'ל.
פניסטיל ג'ל עוזר לו?
לא.
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 לא, תנסי לראות אם לה יש משחה שמכילה לידוקאין, יש משחה של כאילו משחת הרדמה בכמות אבל לא גדולה למרוח אותה, משחה
אפשר
של...
גם לבקש אולי קורטיזון? אז נותנים עוד... לזה?
אפשר לתת לזה קורטיזון, זה לא מפריע, אבל הקורטיזון בכמות גדולה למרוח, הוא נספג, ואז אני לא יודע איזה מחלות אחרות יש לו, כי כמות גדולה של קורטיזון נספגת.
כאילו בתור משחה, לא כדורים.
לא, לא, בתור קרם, לא בתור משחה. קרם. בתור קרם.
מה עושים? מה עושים? זה גרדת וזה הכל, וכלום, כאילו לא קרה אתמול, כלום.
ואם את חובשת לו את היד, חבישה לא חזקה מאוד, אבל זה מקל עליו, ניסית?
לא ניסיתי.
אז תנסי לקחת תחבושת ולחבוש לו את היד במקום שמגרד לו.
בלי משחה, בלי כלום?
בלי משחה, בלי כלום, בחבישה טיפה יותר חזקה, ולפעמים הלחץ הזה גורם לכך שמרגישים פחות את הגירוי ואת הגירוד.
איך הורגים אותם?
הם מתים מהמשחה.
אבל הם לא מתו מאתמול כלום. כלום, בסדר, כלום, כלום. חכי. כל הלילה כתוב 12 שעות, כל הלילה. וכלום, לא קרה להם כלום.
אז יכול מאוד להיות, או שלא שמתם מספיק משחה.
כן, כתוב אפילו לשים מאוד קצת, וחיכיתי אז... פעם אחת, ראיתי שזה כבר יבש, אמרתי יאללה, שיהרגו מה שבטוח, כן. ושמתי עוד פעם.
אוקיי, אז צריכים לחכות, צריך לחכות.
מה?
צריך לחכות, לא תמיד הם מתים מיד, כי יש חלק שנמצאים בתוך המחילות, שנמצאים בתוך התעלות, ולא תמיד הקרם יכול לחדור לכל המקומות.
אז מה עושים?
לכן צריך לחזור אחרי שבוע.
הוא השלם לחכות עם גירוד, עם הכל.
כן, אבל בינתיים אפשר לשים משקות אחרות.
שהם לא הורגים אותם, זה רק מגיע.
כן. ועד אז, ברגע שחלק מהמשחה הרי נשאר, את לא רוחצת לו את היד אחרי המשחה, נכון? את רוחצת לו את היד ורק אז שמה את המשחה.
הוא מתקלח, בבוקר הוא התקלח.
תנסו לשים לו את המשחה.
דני, כבר לא יכולה.
לא, לא היום, לא היום, לא היום. בפעם הבאה שאת שמה את המשחה, שהתקלח, לאחר מכן תנסו יום אחד לא להרטיב לו את היד, או יומיים לא להרטיב את היד.
אז כתוב רק 12 שעות, אז אמרתי, טוב.
אפשר לשים גם יותר, אבל אני לא אמרתי את זה.
טוב. בסדר. באמת צריכים להחליף את כלי המיטה והכל, כן, כן,
כן, כן, כן, כן.
50 מעלות זה בסדר?
אני לא יודע.
טוב.
מעלות אני לא יודע, אבל סקאביה זאת בעיה, ובדרך כלל הטיפול יכול לעזור, ואם לא, אז יש משחות אחרות, יש עוד משחות, יש עוד כמה סוגים, עוד שני סוגים של משחות שקיימות.
תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב, תודה, תודה.
יש סולנטה שאפשר לשים גם כל יומיים או כל יום, אבל לא חשוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
יופי. טוב, שמי אבא ואני בת 71, ללא איזה שהן מחלות רקע. לפני כמה חודשים עשיתי MRI מוח.
למה עשית MRI מוח?
כי בשנתיים האחרונות היו לי שני מקרים של סחרחורת, ואז אמרו לי כדאי שתתני לנוירולוג, לנוירולוגית שתעשה לך בדיקת MRI.
אוקיי.
היא המליצה על זה, עשיתי את זה, מה שהיא מצאה, היא מצאה, לא מצאה.
מה שנמצא, מה שנמצא בבדיקה, כן.
כן. שינויים מיקרו-וסקולריים כרוניים בגרעיני הבסיס דו-צדדי, תת-קורטיקליים ללא עדות ל-SOL.
אוקיי, אז קודם כל תרגיעי. SOL זה אין לך גידול במוח. מה, עכשיו, אני מניח שיש לך לחץ דם או שומנים בדם או סכרת?
קולסטרול של כבר 30 שנה, שזה בערך סביב ה-200-240.
אוקיי.
ללא שום טיפול תרופתי, אני לא נוטלת.
אוקיי. מה שיש לך זה שינויים בכלי הדם הקטנים, שזה ממצא שאנחנו רואים אותו באחוז מאוד 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 גדול בבדיקות הדמיה MRI של אנשים מעל גיל 70. זה נקרא שינויים מיקרו-אנגיופתיים. מיקרו זה מיקרו, זה קטן, אנגיו זה כלי דם. פתים זה פתולוגיה. כלומר, זה שינויים פתולוגיים בכלי הדם הקטנטנים שנמצאים במוח. וזה אופייני בדרך כלל לאנשים צעירים יותר עם סכרת, לחץ דם ושומנים בדם, ולאנשים מבוגרים בדם, כי זה חלק מתרשת עורקים. אז תרשת עורקים של העורקים הקטנטנים גורמת לאותם שינויים מיקרו-וסקולריים שיש לך. ללא עדות ל-SOL, כלומר אין שום ממצא שמראה על גידול או על סיבה אחרת. אז הבדיקה שלך אפשר להגיד שהיא תקינה לגילך.
אוקיי, עכשיו אם ליצה לקחת מיקרופירין 0.75.
כן.
אתה ממליץ?
תראי, אם יש שינויים בכלי הדם הקטנים, אז אנחנו בדרך כלל רוצים לנסות למנוע אותם, מה גם שיש לך קולסטרול גבולי, אז אני הייתי, אם היא ממליצה, אני חושב שזה כדאי, אם לא היו שינויים בכלי הדם בכלל, שלא לא מדהים. אז השאלה לכן אספירין או לא אספירין היא בעייתית. היא בעייתית משום ש... אנחנו היום לא נותנים כטיפול מונע אספירין. עד לפני כמה שנים, אדם היה מגיע לגיל 40-45, היו אוטומטית רושמים לו אספירין. עד שהסתבר בארצות הברית, ובדקו והחליטו ומצאו שהאספירין, יש לו יותר סיכונים מאשר תועלת, ואין שום הוכחה שלחולים שאין להם מחלות לב או מחלות כלי דם במוח או בלב, זה עוזר, ואז הפסיקו לתת את זה. לא נכון הדבר לגבי אנשים שכן יש להם בעיות בכלי הדם במוח ובלב. עכשיו, שינויים מיקרואנגיובטיים זה לא בדיוק בעיה של כלי דם במוח, אלא בעיה שהיא, של תרשת מינימלית שרואים אותה אצל הרבה מאוד אנשים בגיל הזה. ואז נשאלת השאלה, כן לתת או לא לתת? וזאת גישה. אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני, אם היא ממליץ לך, אני הייתי לוקח.
היית לוקח.
כן.
בתדירות של יום-יום, או שאפשר יום כן, יום לא?
אם זה 75 מיליגרם, תקחי כל יום חוץ משבת, שיהיה לך שבת מנוחה.
יש לזה שם הנחיות למטילת הכדור הזה?
רצוי לקחת אותו עם אוכל.
עם אוכל,
כן, ולראות אם אין צרבות או אין דברים כאלה.
הבנתי. טוב, אני אוכל לשאול אותך שאלה נוספת?
ודאי, ודאי.
אני עשיתי אקו, והאורטה אצלי פעם בכמה שנים טיפה עולה, מתרחבת.
האורטה הבטנית?
נכון.
כן, מה הגודל שלה?
44 מילימטר.
את צריכה להמשיך לעקוב, כי אנחנו אומרים, לא רוצים שזה יהיה מעל 5.
כן.
כן.
ומה שהמליץ לי הקרדיולוג, זה לקחת קרדילוק. כן. שאלתי אותו למה,
הוא
אומר, יכול להיות שזה יקטין, אני לא מבטיח.
לא, זה לא יקטין, אבל זה אולי יעכב את הגדילה.
אז כי פעם בכמה זמן יש לי קצת דופק מהיר, אז הוא נתן לי את הכדור באופן קבוע.
1.25 מיליגרם?
כן, כן. אתה חושב שאני, לאור מה שאני אמרתי לך, אתה חושב שאני צריכה ליטול את הכדור הזה?
תראי, אני לא יודע למה הוא נתן, יש לך דופק מואץ?
היה לי שזה הולך וחוזר, זה לא באופן קבוע, זה יכול להיות יום אחד כן ושבועיים לא. אבל הוא החליט שכדאי אולי...
וכשזה בא ליום אחד, כמה זמן הדופק המהיר נמשך?
כמה דקות וחולף.
את לא מוכרחה לקחת את הקרדילוק לדעתי. אני כן, לא עוד אני פעם, גם... אני תמיד רוצה להדגיש, אני לא הרופא שלכם, אז אני לא יכול לקחת את האחריות ולהגיד לכם איך לעשות כן או איך לעשות לא. אבל אם היית אומרת לי שיש לך באופן קבוע דופק מהיר, או לעתים קרובות התקפים שנמשכים תקופה ארוכה של דופק מהיר, אז יש טעם לתת טיפול כדי להוריד את הדופק. אבל קרדילוק, והוא נתן לך את המינון הקטן ביותר שישנו, נתן לך את זה ככה נגד עין הרע, כמו שאומרים. האם מאז שאת לוקחת את הקרדילוק, או שהתחלת לקחת אותו?
האמת היא שלא.
לא. אוקיי. מה שאת יכולה לעשות, כל כמה זמן יש לך את ההתקף הזה?
בשבועיים, בשלושה שבועות, זה לא...
נסי לקחת את הכדור לחודש ותראי, אם הדבר נעלם, תמשיכי, אם הדבר לא נעלם, תפסיקי, אני יכול להגיד לך עוד משהו, שהרבה רופאים שישמעו מה שאני אומר, יגידו שאני אידיוט. אפשר גם חוצץ כדורים, לקחת חצי כדור.
כן.
להרבה אנשים החצי כדור עושה את העבודה, למרות שהכדור מתפורר בפה, אמרו לי, המטופלים שלי, אבל... כן.
הוא גם אמר לי שאם את מגיעה, נניח שיש לך דופק מהיר, אז את יכולה ליטול את הכדור באותו רגע, יורד לך את הדופק.
זה כן, לכן שאלתי...
לא באופן קבוע.
זאת בדיוק השאלה ששאלתי, כמה זמן נמשך הדופק המהיר. אם היית אומרת לי, נמשך יום שלם, הייתי אומר לך, קחי את הכדור רק ביום הזה, ברגע שזה מתחיל. אבל את אומרת, זה נמשך כמה דקות, אז עד שהכדור יספק, ועד שיתחיל להשפיע, כבר זה יעבור בין כה וכה. אז לכן אין טעם.
כן, אז על פניו בעצם הכדור הזה לא מצר את האורטה, נכון?
לא, הוא לא משפיע על האורטה, הכדור, מה שהוא עושה הוא מוריד דופק. עכשיו, אנחנו לא רוצים שיהיה לחץ דם גבוה, אנחנו לא, כשיש האורטה רחבה, אנחנו לא רוצים שיהיה לחץ דם מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא רוצים שיהיה דופק מאוד 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 מהיר, אנחנו רוצים שהמערכת תהיה רגועה, וזה מרגיע את כלי הדם. זה מוריד את הדופק.
אין לי לחץ דם גבוה.
לא, זה יכול להוריד קצת את לחץ הדם. הקרדילוק, הוא חוסם בטא, הוא יכול להוריד קצת לחץ דם. אז לכן, לפעמים יש אנשים שלוקחים קרדילוק, ואז שהם קמים מהמיטה, יש להם שנייה סחרחורת. ויש אנשים שכשקמים מהמיטה, יש להם סחרחורת, והם לא לוקחים קרדילוק. כלומר, זה לא תמיד קשור אחד בשני. אוקיי?
טוב, המון המון תודה. תודה רבה לך. סוף שבוע נעים.
סוף שבוע טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
מדברת רינה מאזור המרכז.
כן, רינה, בת כמה את רינה?
אני בת 31.
כן, רינה.
אני חודש אחרי ניתוח קיסרי מורכב.
כן.
ואני נוטלת עכשיו אנטיביוטיקה בגלל זיהום, אנטיביוטיקה דרך הפה שבועיים, כמעט שבועיים מהבית, נגיד שבוע וחצי, ואני לא כל כך רואה שיפור. עכשיו,
איזה אנטיביוטיקה את לוקחת?
כרגע אני לוקחת צפורל, צפובית.
צפובית, כן. כמה 500 כפול 3 או כפול 4?
כפול 6. אני לוקחת כאילו אחד מיליקטר.
גרם כפול 3, כן. כן.
כן. עכשיו, בואו נלך אחורה, למה אני בעצם, מה ההיסטוריה? אני הייתי מושפז, 3 ימים אחרי הלידה התחילה לעלות לי החום, אחרי שהשתחררתי בעצם, נסעתי למיון, התאשפזתי, הביאו לי 4 ימים אוגמנטים גנטה, שלא הראה שיפור, הראה שיפור אבל לא מספיק בירידה של ה-CRP, מ-11 זה ירד ל-4.
לקחו לך תרביות דם?
כן, שיצאו שליליות.
אוקיי.
עכשיו,
יש לך איזו הפרשה מהצלקת של הניתוח?
לא, לא, מה שכן, יש לי קולקציות. ראו קולקציות מעל הרחם בגלל כנראה קיסרי, בטוח בגלל קיסרי, ואחרי 4 ימים של אוגמנטינגנטה שלא ראו שיפור, נקבעו לי את הקולקציה, אחת מהם, כי אחת מהם הייתה יותר עמוקה.
ובדקו את תעשו תרבית של הקולקציה, אני מניח, כן.
כן, ורק אחרי 4 ימים שעדיין
המשכתי... סליחה, רק נגיד קולקציה זה הצטברות של נוזלים, או של מוגלה, או של משהו באזור של הניתוח. כן, תמשיכי.
כן. אחרי 4 ימים שהמשיכו לטעוק מנטינגנטה, זאת אומרת 8 ימים שעדיין לא ראו שיפור, לא קליני ולא במעבדה, מצאו את החיידק והחליפו לי לעוד 48 שעות לצוסטריאקסון,
כן.
דרך הווריד. וזה הוריד לי את ה-CRP לפחות מאחת, שזה האידיאל שלי, ואז שחררו אותי לאנטיביוטיקה שבועיים דרך הבית. דרך הפה. העניין הוא שאני לא רואה שיפור, יש לי חומים נמוכים, אני מדגישה חום נמוך, זה בין 37.3 ל-37.7, זה עולה ויורד כל הזמן. גם כשהייתי מאושפזת, החומים שלי היו באזור הזה, עם ה-CRP הגבוה, וגם עכשיו, נגיד עכשיו מדדתי, יש לי 37.5, ואני לא מרגישה טוב, אני לא מרימה את עצמי, כי חשבתי שכבר, עכשיו אני לא יודעת מה לעשות, הלכתי השבוע לבית חולים אחר, אמרתי, ננסה משהו אחר, הלכתי למיון, ושם אמרו לי שה-CRP שלי במקום המקסימום 5,
0.5,
רוצים, כן, אצלם זה הולך עם 5, אז יש לי 8.3,
זה גבוה לי במצב קצת. קצת גבוה.
כן, והוא אמר לי, זה בסדר, ואין לנו, את לא צריכה להחליף אנטיביוטיקה, ושחרר אותי. עכשיו, אני מרגישה שאני לא מרגישה טוב, אני מרגישה שאין שום שיפור, אני כאילו מרגישה מזוהמת, יש לי גם הפרשות, הייתי אצל הרופאת נשים לפני יומיים, והיא אמרה לי שיש לי הפרשות מוגלתיות מהרחם.
אז תראי, מה שצריכים לעשות, מה שאת צריכה לעשות, אני מציע לחזור לאותו בית חולים שבו את ילדת.
אוקיי.
ולחזור לשם. הם מכירים אותך, הם יודעים את הכל, הם יודעים את ההיסטוריה שלך. כי צריכים לקחת לך, עוד פעם צריכים לעשות לך אולטרסאונד של הבטן, לראות אם יש עוד קולקציות, ואם צריך אז גם לבדוק את ה... לנקז אותם ולראות. צריך לקחת לך תרבית מהרחם, ולראות, או מהנרתיק, ולראות איזה חיידקים צומחים. ולהמשיך עם אנטיביוטיקה לפי החיידקים שצומחים, וללא כל קשר אני מציע לך לקחת חיידקים פרוביוטיים.
מה, בגלל האנטיביוטיקה? אבל זה תקין שכאילו אם יגידו לי, כמו שבבית חולים ההוא, בגלל שאת לוקחת אנטיביוטיקה ואת אחרי קיסרי ואת צריכה להתאושש, זה נורמלי להרגיש זוועה, אני לא מבין מה
זה נורמלי להרגיש, כי יש לך גם זיהום, אז את מרגישה, הסיבה שאת מרגישה זוועה זה גם בגלל שיש זיהום בגוף, ושיש זיהום בגוף מרגישים זוועה, אבל לפי ה-CRP שלך, את לא במצב שהוא מסוכן חס וחלילה.
זהו, זה מה שאני רוצה לוודא, שאני לא מסכנת את הרחם או משהו כזה.
זהו, אבל מה שכן, צריך לעשות בדיקות וצריך לנסות למגר את זה, והדרך למגר את זה היא האנטיביוטיקה, ואני תנסי לאכול כמה שפחות פחמימות. כן? ומה שאני בכל זאת מציע, זה רק, זה הצעה בסוגריים, אבל הדבר הכי חשוב הוא לקחת תרביות ולטפל לפי התרביות באנטיביוטיקה.
כאילו לא להמשיך
לחכות,
פשוט לפנות אליהם ביום ראשון.
ואם לפעמים עושים חלון, מה זה חלון? מפסיקים לגמרי את האנטיביוטיקה למשך 3-4-5 ימים, ואז לוקחים תרביות, ולפי התרביות האלה מתחילים באנטיביוטיקה. כי לפעמים יש אנטיביוטיקה שמשפיעה באופן חלקי, ויש אנטיביוטיקה שמשפיעה באופן יותר טוב, אז אנחנו עושים מה שנקרא תרבית ורגישות. בודקים בחיידקים לאיזה אנטיביוטיקה הם רגישים, וזה חלק מהרוטינה, את לא צריכה להגיד את זה לרופאים, הם עושים את זה.
זהו, אני צריכה לבוא ולהתחיל להגיד להם.
את לא צריכה להגיד להם שום דבר. הם יודעים את זה יותר טוב ממני. עכשיו, זיהומים אחרי לידה, אנחנו רואים הרבה, זיהומים אחרי ניתוחים, אנחנו רואים הרבה, כלומר, אלה דברים שאנחנו מכירים, והדברים שהרפואה יודעת לטפל בהם באופן יעיל.
וזה שזה כבר חודש, זה לא מסכן, אני לא, מאוד בלחץ מהסכנה על האיברים ועל העתיד, כאילו,
אז מה שצריכים זה להיות במעקב, ולקחת תרביות, ואם צריך לקחת עוד תרבית וסבלנות. כן, ולקחת אנטיביוטיקה כמו שצריך, וקצת פחות פחמימות, שהם בכל זאת סוכרים, הם גם מזון לחיידקים, ולעשות שטיפות אם אומרים כפי שהם אומרים, עם מה שהם אומרים, ותהיה בסדר. לא לקוות לטוב, יהיה טוב.
יהיה טוב. לא, בטוח. זה לא גורם נזק.
לא, אם את לוקחת אנטיביוטיקה, הכל יעבור, המצב ישתפר, את צריך הכל חודש אחרי לידה.
כן, כן.
נו, אז זה לוקח...
גם היה לי עיבוד דם בלידה,
גם הגוף חלש.
קיבלתי גם מנת דם.
כן, הגוף חלש, הגוף... לידה זה טראומה. איך התינוקי?
מתוק, זה הכי חשוב.
נו, אז מה?
זה הכי חשוב.
תביטי עליו, זאת הבריאות הטובה ביותר, ואת תרגישי כבר יותר טוב, וזה יחזק לך את מערכת החיסון.
זה נכון, עכשיו אפשר עוד שאלה קטנה?
קטנה, נספיק להשחיל. כן.
מהלידה אני לא רואה טוב בעין שמאל, מהניתוח. אני לא רואה טוב בעין שמאל, אני רואה מאוד מטושטש.
נו, זה צריך לבדוק.
זה בבית חולים. עשו לי סיטי ראש, וראו היפופיזה, בנודול, בבלוטת ההיפופיזה, בצד שמאל, שזה העין שאני לא רואה טוב. עכשיו, הבית חולים, משום מה, לא הרצו, כתבו את זה רק במכתב שחרור, אמרו לי עשיתי תקין, כי הם כרגע פחדו מדברים יותר מפחידים, וראיתי את זה במקרה במכתב שחרור. הבנתי שאני צריכה לקבוע תור
לאנדוקרינולוגית, יכול להיות זה כן קשור להיריון, יכול להיות זה לא קשור להיריון, יש לפעמים פרולקטין שהוא משפיע, כי בזמן הנקה עולים הורמונים מסוימים שיש להם קשר להיפופיזה, תקבעי תור לאנדוקרינולוגית והיא תרגיע אותך.
וזה לא חירום, כאילו זה לא...
לא חירום, לא חירום.
בסדר, זה אמור. יופי, תודה רבה.
כל טוב. לגבי הראייה, אני לא יודע, זה את צריכה לראות רופא עיניים, אבל לגבי ההיפופיזה, זה לא חירום.
אני מדגישה שהייתי שלוש פעמים אצל רופא, הם שלחו אותי למרפאות עיניים, והעיניים
תקינות. יופי. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. תודה למאיר הפרץ ואייל פרנק, שעורכים מפיקים, לירון זאבי על הדיגיטלי, אליעזר בן יהודה על הלייב, לסתיו קורנס ופלג בן צבי על השידור. תודה לכם שהייתם איתנו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, ואינשאללה שכל ה... שכל החטופים שלנו יחזרו מהר. שבת שלום.